שלום יובל.
היי דן, מה נשמע?
מה אתה עושה פה?
אנחנו התיישבנו כדי לעשות פודקאסט חדש שנקרא עושים רפואה.
אז בוא אני אציג אותך כמו שצריך. שלום, דוקטור יובל בלוך, מנהל רפואי של אסותא ראשון לציון.
ורופא ילדים.
ורופא ילדים. ואיך אתה רואה את הפודקאסט הזה?
טוב, אני בתור מאזין מקצועי, אני פודקאסטר חובב, אבל מאזין מקצועי לפודקאסטים. מה שאני אוהב בפודקאסטים זה את ה... את הסיפורים האישיים, את העניין. אני מחפש את הפרקים שמתישהו המאזינים שלנו יגידו בהם וואו, מתישהו הם יגידו, אוי, לא ידעתי את זה. וזה מה שאותי, בניגוד אליך, מה שאותי מעניין.
ומה אותי מעניין?
אתה האדם של המקרו, אתה מסתכל על הדברים בגדול, אתה רוצה לראות תהליכים, אתה רוצה לראות את החברה שלנו, אתה רוצה לראות באמת דברים שהם יותר עמוקים. אני אדם שטחי, אין מה לעשות, כזה אני.
טוב, את זה כנראה אנחנו עוד נראה. עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך, אני עידן כהן, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
אני נטע בסושים, ובמקצוע שלי אני מטפלת באנשים עם מוגבלויות חמורות. זה אומר שזה מישהו שיש לו כמה דברים של להתמודד איתם בחיים. למשל, ילדים שיש להם גם אוטיזם וגם חרשות. עד שחליתי, אז הייתי גם רכזת בהתנדבות, כן? רכזת לכל ירושלים, בעמותה שאנחנו הקמנו למודעות לחרשות. ובלי קשר, הייתי מנהלת של גן לילדים עם אוטיזם. ובלי קשר, הייתי מדריכה, זה היה מקצוע מלא, זה היה משרה מלאה. בלי קשר גם הדרכתי הורים לילדים עם אוטיזם.
נשמע פשוט, אישה מגדירה את עצמה דרך תחום העיסוק וההתנדבות שלה. שמת לב יובל שהיא אומרת שם באיזה חצי חיוך, חצי מתנוצל כזה, עד שחליתי.
עד שחליתי, כן.
ואני חושב שאתה לא תופתע אם אני אגיד לך שכשפגשתי בה, מדובר בבן אדם חיובי ואופטימי, שופע חיים, קשה מאוד לא להיסחף בכוח חיות אינסופי שפשמון בוקע ממנה. הצחוק שלה מצחיק, החיוך שלה מקסים. היא בן אדם באמת אחד מהאופטימיים, ולא מהאופטימיים האלה שגורמים לך לרצות לא להיות אופטימי, או פחות נחמד למישהו. אבל כשמתעכבים איתה רגע על מה זה החליטי הזה שהיא מסגירה שם באיזה חצי חיוך, אתה מגלה פתאום סיפור על מחלה שחולים בה מספר רב מאוד של אנשים, יותר ממה שאפשר לדמיין, יותר ממה שחשבתי שקיים בכלל כשהתחלנו לדבר על הנושא הזה, ואין למחלה הזאת כמעט יחסי ציבור. מה שיותר מדהים בסיפור של נטע אבל, ולתוך זה אנחנו נצלול עכשיו בשני הפרקים הבאים, זה הבחירות שהיא עשתה על מנת לחזור לחיים, והיא הולכת לספר לנו על ניתוח מאוד מאוד מורכב שהיא עברה, שהניתוח הזה נשמע כאילו הוא נלקח מסרט פרק, מדע בדיוני. בדיוק. אבל אתה יודע מה? בוא אני אפסיק לדבר. בוא ניתן לנטע לספר.
זה היה ביום שישי בערב. וזה היה בארוחה, אני לא זוכרת כלום משם. כאילו אני לא זוכרת, אני רק זוכרת מרק, ולאחר כן, כן, אני זוכרת אנשים, מלא אנשים. כאילו, ואני על הרצפה ואני לא מבינה מה רוצים ממני. כאילו, לא הבנתי. זה היה חורף, זה היה בינואר. יום גשום, 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 גשום. מה שקרה זה שאכלנו, וכשהתעוררתי כאילו, או שקמתי מה... באתי, יצאתי מהכרה, איך אומרים את זה? אתה רואה? זה למשל, אני לא מצליחה. חזרתי להכרה. חזרתי להכרה, אני זוכרת שהשולחן היה רחוק ומלא אנשים סביבי, והאישה שהייתה עליי, חשבתי שזה אבא. קראתי לה, אבא, אבא, מה קרה, אבא, מה קרה. ואז היא אמרה לי, בואי נתלבש, הולכים לבית חולים. ואז אמרתי, טוב, והלכתי להתלבש, לבשתי בגדים קיציים, מה זה יפים, התחלתי להתאפר, ואז אמרו לי, את לא מתאפרת, אמרתי, אבל יוצאים היום לטיול, לא? לא הבנתי מה קורה, הייתי מבולבלת לגמרי, ואז אמרתי לה, מי את? ואז היא אמרה לי, אני רופאה, אני מטפלת בך, אנחנו הולכים לבית חולים. ולא הבנתי, רק אחרי שהתעוררתי, נרדמתי באמבולנס, התעוררתי, ואז אמא שלי הייתה לידי פתאום, אמרתי לה, מה קרה? אז היא אמרה לי, תנוחי. לא הבנתי מה קורה.
ופעם השנייה איפה?
גם, זה היה שבוע אחרי בדיוק. בדיוק בשבת, בדיוק יצא לבית של ההורים. זה היה ממש טוב שזה היה אצלם. אז עוד גרתי בדירה ששכרתי, כאילו עוד עדיין הייתי עצמאית, היה לי רכב חדש מהניילון. אמרו לי אז בבית חולים לנוח כמה ימים בבית, כמובן שנחתי יום אחד וחזרתי לעבודה. זאת הייתה טעות, כאילו לא נחתי. אבל היה מלא דברים לעשות, והייתי חייבת לחזור, והייתי... ובוף טרח עוד פעם בקרה, ואז נתנו לי רק כדור, רק הפעם השנייה, הפעם הראשונה רק קבעו לי תורים, ותעשי כזה, ותעשי את הבדיקה הזאת, ועוד לא קוראים לזה אפילפסיה. אנשים מפרקסים לפעמים בחיים מסתבר, לא יודעת. אחרי הפעם השנייה כבר נותנים ישר כדור. האפילפסיה שלי זה שהמוח מפסיק, עושה כאילו קצר חשמלי של שמיעה או דיבור, ואז אני מבולבלת, או שאני לא מוצאת את המילה הנכונה, או שאני לא בטוחה שככה אומרים. כאילו שאומרים אפילפסיה, אז חושבים שאנשים מפרקסים. אני לא פרקסתי. פעם ראשונה פרקסתי, פעם שנייה פרקסתי, ומאז הכדורים אני לא מפרקסת. אוקיי? אלה הם כן מורידים לי את כל הכדורים.
אפילפסיה. כשנת הייתה בת 27, היא חוטפת התקף אפילפטי ראשון, ומשם המצב מידרדר במהירות. אנחנו נשמע במהלך הפרק הזה והפרק הבא אחריו בעצם מה זה ההידרדרות המהירה הזאת, ואיך בעצם היא, איך אנחנו זוכים לשמוע אותה היום כמו שהיא, במצב הרבה יותר טוב. דוקטור, מה זה אפילפסיה?
אפילפסיה זה מצב שהמוח שלנו בעצם נכנס לאיזשהו קצר. אוקיי? יש לנו התאים שלנו שנמצאים בקליפת המוח, הם התאים שעושים את כל הפעולות שאנחנו קושרים למוח שלנו, תחושות, תנועות, כל הדברים האלה. במצב של אפילפסיה נוצר בעצם איזשהו קצר חשמלי ששוטף את כל המוח וגורם לגוף לעשות דברים שהם בעצם לא הגיוניים. אתה רואה פתאום בן אדם, קודם כל מאבד הכרה, זה נגיד תופעה מאוד דרמטית, מניע את הידיים ואת הרגליים, לפעמים יוצא לו קצף מהפה, לפעמים יש אי שליטה על סוגרים, זאת אומרת יכול לברוח פיפי או דברים כאלה. התופעה היא מאוד דרמטית. באפילפסיה הפרקוס הזה, זאת אומרת, אותו גל כזה ששוטף את המוח, חוזר על עצמו. זה קורה שוב ושוב ושוב, זה מחלה כרונית, ואנחנו חייבים לטפל בזה, כי אחרת זה יכול לפגוע מאוד בתפקוד של בן אדם, בדרך שבה הוא, באיכות החיים שלו.
נטע באמת אמר שאנשים מסתבר, רגע, זה היה ניסוח כל כך יפה, אנשים מסתבר, אנשים מפרקסים בחיים מסתבר, זה היה הניסוח המדויק, כן. מה זאת אומרת? כן.
אני חושב שמה שהתכוונת להגיד זה שכשמגיע אדם עם פרקוס ראשון חדש למיון או לבית החולים, לרופא, זה לא אוטומטית מקבל כותרת של אפילפסיה.
מה יכול לגרום לזה?
יכולים להיות הרבה מאוד מצבים רפואיים אקוטיים שקורים עכשיו, שמשפיעים על המוח והוא יוצא מאיזון. לדוגמה, חוסר איזון במלחים של הגוף, נטרן או מלחים אחרים שנמצאים לנו בדם, אם יש לנו פחות מדי, יותר מדי, זה יכול לגרום לפרקוס. אם יש לנו זיהום במוח, לדוגמה, מנינגיטיס נגיד, שמעת את המילה הזאת, דלקת קרום המוח. כן, או אנצפליטיס, שדלקת של המוח, יכולים גם לגרום לפרקוס. אדם היה בתאונת דרכים וקיבל מכה בראש, כחלק מהתסמינים.
זה זעזוע המוח.
נכון, זה זעזוע המוח, אבל המוח שלו הזדעזע, אבל יכול להיות שכתוצאה, אחד מהתסמינים שקורים מהחבלה הזאת בראש, זה שהוא מפרקס. כל הדברים האלה זה פרקוסים שהם לאו דווקא אפילפסיה. אנחנו לא קוראים לזה עדיין אפילפסיה. אנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך של אבחון, ולצבור עוד מידע. אם הבן אדם מגיע אלינו שוב ומספר שזה כבר לא הפרקוס הראשון שלו, הסיכוי שזה אפילפסיה הופך להיות הרבה יותר משמעותי. כמובן שאפילפסיה צריך להבחן. זה לא ככה, זה לא רק הסיפור, אנחנו גם צריכים לעשות בדיקות.
מה למשל? מה עושים?
הבדיקה החשובה ביותר ושאנחנו עושים תמיד, זה בדיקה שנקראת EEG, זה ראשי תיבות של אלקטרואנצפלוגרף. זה הדרך הכי טובה להגיד את זה, זה כמו אקג של המוח. אוקיי? אנחנו מחברים אלקטרודות על הקרקפת, ואנחנו בודקים את הפעילות החשמלית במוח. לאפילפסיה יש צורות מסוימות של גלים, נקראים גלים אפילפטיפורמים, שמי שיודע לקרוא EEG, אני לא יודע לקרוא EEG, אבל מי שיודע לקרוא EEG יודע שזה אפילפסיה. יש בדיקות נוספות, אנחנו עושים לפעמים
הדמיה של המוח. זאת אומרת, משהו שאפשר לראות אותו גם אם מישהו לא נמצא בהתקף?
כן, לא תמיד. אם זה היה תמיד, היה לנו, החיים שלנו היו יותר פשוטים. לפעמים אנחנו לא רואים את זה בין התקפים. זאת אומרת, לפעמים מה שאנחנו עושים לדוגמה בחלק מהמקרים, אנחנו מנסים לגרות את המוח להתקף, כדי שנוכל לרשום את ההתקף ב-EEG. אז ילד, בדרך אני מכיר ילדים, אבל גם אצל מבוגרים זה קורה, שמגיעים ל-EEG, אנחנו מנסים לתת להם כל מיני גירויים. לדוגמה, אנחנו יודעים שהבזקים חזקים של אור, יכולים לגרום להתקף. אז כשמישהו שוכב בבדיקה של EEG, מקרינים לו מין הבזקים כאלה חזקים.
לפעמים, מאוד טריגרים? מה, איזה טריגרים?
לפעמים אנחנו יכולים, אם קשה לנו לרשום EEG מאוד ככה הבחנתי, אנחנו יכולים לעשות את זה אחרי מה שנקרא sleep deprivation, זאת אומרת, להחזיק אדם ער הרבה מאוד שעות כדי שיהיה עייף, שלא יישן, ואז אנחנו עושים את ה-EEG, וגם sleep deprivation יכול לגרום להתקפים כאלה. דרך אגב, בסוגריים אני אגיד, כשנדבר על טיפול באפילפסיה, אחד מהדברים זה לדאוג שהבן אדם ישן כמו שצריך, ולא שיהיה ער בשעות מאוחרות בלילה או ש...
ריח? יכול גם להיות טריגר?
זה כבר, יש דברים מאוד אינדיבידואליים. לכל בן אדם שיש לו אפילפסיה, יכול לספר לך מה הדברים שמדליקים אצלו את האפילפסיה. מה שעוד אנחנו יכולים לעשות ברמה הבחנתית הרגילה, זה מה שנקרא וידאו EEG, שזה לקחת אדם, לשים אותו בחדר עם אלקטרודות של EEG מחוברות אליו, ולצלם אותו בוידאו. ומה שאנחנו עושים בזה, אנחנו מנסים לקשר בין ההסתמנות הפיזית, אנחנו רואים בדיוק מתי הוא מפרקס, ובין הגלים שאנחנו רושמים במוח, ואז אנחנו יכולים למצוא את הקשר שבין הגלים הלא מאוד ספציפיים במוח לבין הפרקוס.
תקן אותי, אם אתה אומר, EEG זה משהו שקיים הרבה מאוד שנים.
נכון.
יש דברים חדשים, נכון. MRI, CT, כאילו, זה לא דברים שעוזרים כאילו לגלות יותר מהר או לדעת איך לטפל יותר מהר?
זה לא או-או, זה גם וגם. Okay. הרישום החשמלי נעשה באמצעות EEG. האנטומיה של המוח אפשר לעשות באמצעות CT או MRI. אני תמיד מסביר את זה שזה כמו שאתה לוקח את הרכב שלך לתיקון, אתה יכול ללכת או למכונאי או לחשמלאי. אוקיי? כל אחד מסתכל על זה מזווית קצת אחרת. בהרבה מאוד מהמקרים של האפילפסיה לא רואים בעיה אנטומית, לא רואים משהו מבני. זאת אומרת, אם אתה מצלם, עושה תמונה של המוח, אתה לא תראה שמשהו לא תקין, אתה תראה את זה רק ב-EEG. אבל יש מצבים מסוימים אנטומיים במוח, כל מיני בעיות, בדרך כלל זה דברים מולדים, במוח שיכולים להסביר סוגים מסוימים של אפילפסיה. אז בגלל זה אנחנו עושים הרבה פעמים, בעיקר אצל מבוגרים דרך אגב, אנחנו רוצים לשלול שהיה להם לדוגמה שבץ מוחי, או שהיה להם משהו אחר, אז אנחנו
גידול?
עושים... גידול, כמובן, גידול זה קלאסי. גידול במוח זה יכול לעשות פרקוס.
אז תסלח לי רגע, דוקטור, אני שואל אותך עכשיו, אחרי ששאלתי מה זה אפילפסיה, אני שואל למה אתה קורא לכל הדברים האלה שנשמעים שונים, סימפטומים שונים אצל אנשים שונים, כן. טריגרים שונים אצל אנשים שונים, למה אתה שם את הכל בתור סל אחד שקוראים לו אפילפסיה?
אפילפסיה, הגדרה המילונית, נגיד נקרא לזה של אפילפסיה, זה אותה מחלה שמתבטאת בפרקוסים. הפרקוסים יכולים להיות מאוד שונים. אנחנו קוראים לזה פרקוס, למי שמסתכל על חולה א' וחולה ב', הוא יכול לראות דברים מאוד שונים. אז יש, לדוגמה, הפרקוס הקלאסי, זה פרקוס שנקרא טוני-קלוני, שזה פרקוס שמשלב גם קיבוץ של השרירים, שזה טוני, וגם תנועות בלתי רצוניות, מין שקשוק כזה של הגפיים, שזה הקלוני. יש אנשים שהאפילפסיה שלהם או הפרקוס שלהם מתבטא בהתנתקות, הם פשוט עומדים, הם לא מאבדים את ההכרה, אבל הם עומדים כמו בוהים בחלל, זה לוקח כמה שניות, והם ממשיכים אחר כך, הם לא יודעים שזה קרה להם. מי שמסתכל עליהם, רואה שהם פשוט הפסיקו לעבוד, זה כאילו ששמת את ה... כאילו לחצת פאוז בשלט, אבל מבחינתם החיים שלהם המשיכו רצוף, ובגלל זה גם לפעמים
קשה... זה לא איבוד הכרה?
לא, איבוד הכרה זה מצב שבו כל הגוף מנותק, אתה נופל בדרך כלל באיבוד הכרה, כי אתה לא מחובר, גם השרירים שלך לא עובדים כמו שצריך פה, הם ממשיכים לעמוד, ממשיכים לבהות, הכל מתפקד כמו שצריך, אבל הם מנותקים. יכול להיות, דרך אגב, גם יש מה שנקרא התקפים אטונים או דרופ אטק, שבאמת הבן אדם פשוט נופל, וזה האנשים שאנחנו פוחדים שיפגעו בעצמם בגלל ההתקף. ממש יש ילדים, בדרך כלל זה ילדים, שהולכים ממש עם כסדות על הראש, כדי שלא יקבלו מכה כשהם נופלים. ויש עוד הרבה סוגים אחרים.
אני רוצה רגע להגיד לך משהו שנתקלתי בו במהלך התחקיר לפרקים האלו, שהלסת שלי נשמטה פשוט.
וזה לא היה פרקוס.
זה לא היה, אולי עבית. אתה פה על תקן הרופא, אני על תקן ההיפוכונדר המקצועי. כמות החולים שיש במחלה הזאת, הכי שמרני מדבר על 0.7% מהאוכלוסייה. האגודה הישראלית לאפילפסיה מפרסם מספר של כ-80,000.
כן.
זאת אומרת, זה אחוז, זאת אומרת, אנחנו נעים בין כ-55,000 ל-80,000 חולים.
נכון.
זה מספר עצום. עכשיו, אתה אומר לעצמך...
איפה הם מסתתרים?
א', ב', בטוח יש... חולים, אם זה כמות החולים באפילפסיה, אז נניח בפרקינסון יש הרבה יותר חולים.
נכון.
אתה יודע כמה חולים יש בפרקינסון? בדקת את הנתון הזה פעם? בין 20 ל-25 אלף חולים בפרקינסון בארץ. זאת אומרת, מספר חולי האפילפסיה, על פי הערכה הכי שמרנית, יותר מפי שניים.
כן.
ולא יודעים על זה. היא מחלה יתומה.
יתומה מבחינה זאת שאולי ההורים שלה מתכחשים לה. תראה, טוב, מי שמתעסק ברפואה פוגש אותם, אוקיי? אבל זה, זה מסוג, זה מסוג המחלות האלה ששומרים אותם בדרך כלל בבית. צריך לזכור שמתוך כל אוכלוסיית החולים שיש להם אפילפסיה, חלק מהם זה חלק מתסמונת, והם בדרך כלל גם יכולים להיות אנשים עם פיגור, אנשים עם איזושהי מחלות אחרות שהם באופן טבעי, זה אנשים שנמצאים במסגרות שאתה פחות נמצא בהם ביום-יום.
לא גס, אבל אני אחסה עכשיו איזשהו צעד סטטיסטי, אוקיי, כן. ניקיטה 0.1% מהאוכלוסייה, כן. בהגזמה.
עידן, יכול להיות שיש בקרב מכריך אדם שיש לו אפילפסיה, ואתה לא יודע מזה.
למה?
מכיוון שזה לא משהו שמדברים. קודם כל, בוא נתחיל מהצד האופטימי. 70% מהאנשים שאובחנו כאפילפסיה, מטופלים בהצלחה. מקבלים תרופה שעוזרת להם, ובעצם מונעת את הפרקוס, והם יכולים להמשיך לתפקד, ולהיות אזרח מועיל ושווה זכויות באוכלוסייה, אתה אפילו לא יודע מזה שיש להם אפילפסיה, מכיוון שאתה גם לא יודע למי מהחברים שלך יש לחץ דם גבוה, ומי מהחברים שלך חולה בסוכרת, אלא אם כן הוא מסרב לאכול את העוגת יום הולדת שלך, נגיד.
דווקא לחץ דם גבוה עם המלח בצ'יפס, אבל בסדר.
עם המלח בצ'יפס, זה גם נכון, אוקיי? יפה, זה אומר שהחברים שלך ממושמעים, באמת לא עושים את מה שהרופא אמר להם. אבל זאת אומרת, יכול להיות שאתה מכיר אנשים עם אפילפסיה, שפשוט האפילפסיה שלהם מאוזנת, ואתה לא יודע, אתה לא יודע מזה, כי הם מטופלים כמו שצריך. מכיוון שאתה כבר גילית לי מה יהיה בהמשך, אנחנו גם נשמע אחר כך את נטע, ואני חושב שאנחנו גם נשמע שיש כל מיני סיבות סובייקטיביות, אובייקטיביות, למה אנשים רוצים להסתיר את העובדה שיש להם אפילפסיה. אבל אני חושב שזה אולי עניין קצת פילוסופי. אנשים לא אוהבים להודות שהם מאבדים שליטה. אפילפסיה, בעברית דרך אגב, נקראת כיפיון. נכון? מישון נכפה עליך, ואנשים לא אוהבים להודות בזה, שהם לא שולטים. יכול להיות שזה העניין, אבל זה כבר הפסיכולוגיה בגרוש שלי.
אז אוקיי, אז 70% מהאנשים מטופלים כמו שצריך בתרופות, 30% לא, תכף נגיע אליהם. אתה סיפרת לי פשוט מאוד משהו שאני לא ידעתי שקיים, ושאלת אותי, יש, אמרת לי עכשיו שיש מישהו שכנראה מישהו מחבריי והוא מתחבא, ודי קל להם להתחבא.
אני יודע איך קוראים לו דרך אגב, אני לא אגיד לך.
הם יודעים להתחבא.
כן.
נכון? זו תופעה שנשמעת כן, מאוד מוזרה.
נכון. תראה, בוא נגיד ככה, יש, אני חושב שאתה מדבר על האורה, יש בחלק, לא לכולם, אבל אחוז נכבד מאנשים שיש להם התקפים אפילפטיים, יודעים מראש שההתקף הולך להגיע. הם מרגישים לפעמים איזושהי תחושה, איזושהי תחושה סנסורית, נגיד, זה יכול להיות איזה משהו ויזואלי, משהו ראייתי, או משהו אפילו מריחים ריח, או מרגישים טעם שהוא מאוד אופייני, ואחרי כמה זמן...
שלא קיים בסביבה.
שלא קיים.
ריח שפתאום...
כן, פתאום הם מרגישים טעם כזה בפה, והם יודעים שהולך להגיע להם התקף. לפעמים זה סחרחורת או בחילה. לפעמים זה, קשה להם להסביר אפילו מה הם מרגישים, אבל הם אומרים, אני יודע שאני הולך לקבל התקף. ואז הם פשוט פורשים הצידה. אם ההתקף הוא לא התקף כמובן מאוד דרמטי וגדול, הם פורשים הצידה, זה קורה, והם ממשיכים בחיים שלהם. כמובן, שוב, יש גם את הצד השני, את הקיצון השני, שזה אנשים שבאמת הפרקוסים שלהם כל כך דרמטיים, שכל הרחוב יודע שיש להם אפילפסיה. זה לא... גם אלה קיימים.
והם כולם נמצאים ב-30%.
נכון.
וגם נטע היא חלק מה-30% האלה. עד שהיא בעצם פגשה כמה רופאים... שבפרק השני נדבר עם, עם בעצם הרופא המנתח, בוא נדבר רגע על ה-70% שכן מטופלים, כן. דיברת על כדורים, ובעצם חיים, קראתי לזה אזרח מועיל, אתה נשמע כן. שם מוזרוע של השלטון, אזרח מועיל, מה כן. זה התרופות האלה? בעצם מה הם יודעות לעשות?
אנחנו מדברים על מחלה שבעצם הבסיס שלה זה בתאי עצב. Mm-hmm. תאי העצב שלנו ממש בקליפת אגוז עובדים בצורה כזאת. בתוך התא יש העברת מסרים באמצעות חשמל, ממש הפלוס והמינוס שאנחנו מכירים, ובין תא לתא יש העברת מסרים באמצעים כימיים. במפגש הזה בין תאים שנקרא סינפסה עוברים חומרים כימיים. התרופות שעובדות על תאי העצב ובעצם אמורות לעצור אותם מלשלוח את המסר החשמלי הזה, עובדות או על הצד החשמלי, עובדות על תעלות שמעבירות פלוסים ומינוסים מצד לצד, או על המרווח הזה שבין התאים, ששם הם חוסמים או מעודדים שחרור של חומרים כימיים, שבעצם על ידי כך הם עוצרים את ההפצה הזאת, הלא מבוקרת של המסרים החשמליים לכל המוח.
זאת אומרת, התרופות האלה מטפלות או בכביש או במחלף, לא גם וגם.
כן, לא, יש תרופות שעושות את זה גם וגם. דרך אגב, התרופה הנפוצה ביותר אולי לטיפול בפרקוס הכללי, אוקיי? הטוניק לוני הגדול הזה שדיברנו, נקראת ולפורט, ולפוריק אסיד, והיא יודעת לעבוד גם על התעלות וגם על הסינפסה, על כל הדברים האלה, אבל יש הרבה מאוד סוגים של תרופות, אנחנו בטח לא, אתה יודע, אנחנו רוצים שימשיכו להקשיב לנו גם לפרק הבא, לא ניכנס לעניין הזה, אבל...
למה? אפשר לעשות עושים רוקחות, אבל זה ספינוף נהדר, כן.
כן, זה יהיה משעמם, אבל מה שכן, אני יכול להגיד ש... אנחנו יודעים שלסוגים מסוימים של פרקוסים מתאימות סוגים מסוימים של תרופות. Okay. זאת אומרת, בדרך כלל הרופא הנוירולוג שמתמחה באפילפסיה יודע לפי סוג הפרקוס ממה להתחיל. הבעיה, בוא אני אלמד אותך עכשיו עיקרון ברפואה. Okay? Okay. אם יש המון תרופות, סימן שאף אחת לא ממש עובדת כמו שצריך. כי אחרת היה מספיק תרופה אחת. אם יש לנו הרבה סוגים ואנחנו מתלבטים במה לבחור, כנראה שאין לנו פתרון מושלם וזה באמת... אנחנו מחפשים, והמדע מחפש את הסילבר בולט, את אותה תרופה שתיתן מענה לכולם. נכון לעכשיו, אנחנו נכשלים בזה, ובדרך כלל שאנחנו נכשלים בזה, זה חדשות לא טובות למטופלים, כי זה אומר שהם קבוצת המחקר שלנו. יש לנו קבוצת מחקר של אחד, אוקיי? על כל מטופל אנחנו עושים ניסוי בפני עצמו.
אתה מגדיר את זה בתור ניסוי?
אנחנו קוראים לזה, אנחנו לא רוצים לקרוא לזה ניסוי, כי זה נשמע לא טוב, אנחנו קוראים לזה טיפול אמפירי. זאת אומרת, שזה ניסוי בשפה אחרת, כן. שזה אומר שאנחנו נותנים לו תרופה אחת, כמובן, זה educated guess, אנחנו מנסים, אנחנו יודעים איזה תרופה, מאיזה תרופה כדאי להתחיל, נותנים לו תרופה אחת, מגיעים לאיזושהי רמה מקסימלית, ואם זה לא עובד, מנסים תרופה שנייה, לפעמים גם תרופה שלישית, לפעמים גם שילוב בין תרופות. הבעיה שלנו, דווקא בתרופות אפילפטיות, לא רק, אבל בתרופות אפילפטיות זה מאוד זה, זה שיש לנו טווח תרפואטי צר. עכשיו תשאל אותי מה זה טווח תרפואטי.
אין לי שמץ של מושג, וזה באמת משהו הולך לצאת לי מהפטר של יבא. רגע.
לך על זה.
יובל, מה זה טווח תרפואטי צר?
אני שמח ששאלת.
כן.
טווח תרפואטי זה בעצם המרחק שבין המינון היעיל של התרופה והמינון המסוכן של התרופה. אוקיי? בוא ניקח לדוגמה פרצטמול, זו תרופה שאנחנו לוקחים לכאבי ראש ולחום. הטווח התרפואטי של פרצטמול הוא מאוד רחב. זאת אומרת...
אז למה אומרים לי רק 500 מיליגרם?
או, זה בדיוק העניין. אומרים לך רק 500 מיליגרם. מה יקרה אם תיקח 1000 מיליגרם?
אני ישן יותר טוב?
שום דבר. Okay. לא יקרה שום דבר. זה יעבוד. גם 2000 לא, אבל אם אתה ממש תשקיע בזה ותיקח 20,000 מיליגרם...
נכון, מישהי ניסתה להתאבד עם אקמולים, נכון? ולא הצליחה, נכון. למות מהאקמול, אבל מתה מזה שנפל לה כבד.
נכון, לא, זה בדיוק למות מהאקמול. אקמול ברמות טוקסיות גורם לפגיעה בכבד, ומזה בסופו של דבר מתים. אפשר למות מהרעלת אקמול, זה כן. אבל אתה צריך להגיע לרמות מאוד 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 גבוהות, ובדרך כלל, אם אתה עושה את זה, זה לא בטעות, זה בכוונה. ולכן, מדינת ישראל החליטה שלדוגמה, כמול, אתה יכול לקנות בלי מרשם. לא צריך מישהו שידאג לך בדיוק למינון, גם אם תטעה, לא יקרה שום אסון. בתרופות אפילפטיות, המצב הוא הפוך. פה הטווח הוא כל כך צר, שאפילו הרופא שלך לא יודע בדיוק מה המינון שטוב בשבילך. אנחנו מתחילים מנמוך, לאט לאט מטפסים, כשהיעד שלנו כמובן זה לעצור את הפרקוס, מתוך תקווה שאנחנו נצליח לעצור את הפרקוס לפני שתופעות הלוואי יהיו חמורות מדי.
אמרת שזה ניחוש מלומד, educated guess,
נכון.
באיך ניגשים לזה בכלל? איך אתה יודע שלא במנה הראשונה שתיתן לא תפיל את הבן אדם?
אנחנו עושים את הטיטרציה,
סליחה?
הטיטרציה זה אומר שאנחנו מעלים בהדרגה את המינון של התרופה, אנחנו עושים את זה, תחת פיקוח מאוד עדוק מבחינה רפואית, עם בדיקות דם. אנחנו יודעים שחלק, לדוגמה, מהתרופות האנטי-אפילפטיות, זה פוגעות באמת בתפקוד של הכבד. אז אנחנו נותנים את המינון העולה של התרופה, ובמקביל עוקבים אחרי תפקודי כבד. אם אנחנו רואים שעלינו קצת, ותפקודי הכבד הוחמרו מאוד, אנחנו פשוט לא נמשיך עם התרופה הזאת, אנחנו נעבור לתרופה אחרת.
כמה זמן בן אדם יכול להיות בטיטרציה הזאת, או בבלבולציה בין תרופות?
זה, אם זה מצליח לנו מההתחלה, זמן קצר. אם זה לא מצליח מההתחלה, זה יכול להיות עבודה של חודשים ארוכים.
חודשים.
כן, כן. חודשים ארוכים, ולפעמים, כמו שאנחנו יודעים, ב-30% מהמקרים, אנחנו לא מוצאים את התרופה הנכונה. אנחנו צריכים לחפש דברים אחרים לעשות.
יש לי שאלה של היפוכונדר מקצועי.
כן. Okay?
אני, גם כשאני לוקח אקמול, אני בדרך כלל מוציא את הנייר הקטן שיש בפנים שכתוב בעברית, אנגלית, רוסית וערבית.
כן, זה קורה בכל השפות.
כן, וחוק מדינה, אני מניח שיש את כל השפות האלה. ובדרך כלל פשוט מאוד כשאני מסיים לקרוא תופעות הלוואי, אני רוצה למות.
כן.
תופעות לוואי לדברים כאלה?
המון.
תופעות כאלה?
יש המון תופעות לוואי. כמו שאמרתי, הפגיעה בכבד, לפעמים גם פגיעה באיברים אחרים, חלק מהתרופות מפונות בכליה ולא בכבד, אבל...
מפונות בכליה? כן. תזכור, אני לא רופא.
אנחנו, כל תרופה יש לה איזשהו מחזור חיים בגוף, אנחנו סופגים אותה, היא הרמה שלה עולה בדם, ומתישהו גם הולכת ויורדת, אנחנו לא רוצים שהתרופות יישארו שם לתמיד. שתי דרכים לצאת מהגוף, אחת זה דרך הכבד, השנייה זה דרך הכליות. אוקיי, זה בגדול.
וזה אתה קורא לפנות.
ועושים רוקחות, אנחנו נפרט על זה קצת יותר. אבל כן, שהתרופה יוצאת מהכבד, היא יכולה לפגוע בכבד, שהיא יוצאת מהכליה, היא יכולה גם לגרום להפרעות בכליות. התופעות לוואי הן מאוד מגוונות. אנשים לפעמים לא סובלים את הטיפול בגלל שזה עושה להם סחרחורות, בגלל שזה עושה להם בחילות. יש גם
אבל זה כבר איכות חיים, כאילו, כן, אנחנו... סחורות ובחילות, זה לא משהו אקוטי כמו כבד או כליה.
אנחנו נעבוד על זה, עידן, שבמהלך הפודקאסט אנחנו נקשר בין איכות חיים לבין בריאות, ורפואה זה בעצם אותו דבר. זאת אומרת, המטרה שלנו, המטרה בטיפול, אוקיי? היא להגיע למצב שאנחנו מפסיקים את הפרקוסים, אנחנו נמנעים ככל הניתן מתופעות לוואי, ואנחנו מצליחים להביא את המטופלים לאיכות חיים, שבה הם יכולים לחזור לתפקד בשגרה. לדוגמה, אם יש תרופה שהיא מצוינת, אבל היא מחייבת אותך להגיע לבית חולים 4 פעמים ביום לקבל עירוי, אז יש לנו בעיה עם זה, כי זה אומר שאתה לא יכול לעשות שום דבר אם אתה צריך 4 פעמים ביום להגיע לבית חולים לקבל עירוי. אנחנו צריכים שהתרופות יהיו זמינות, נוחות לשימוש, וגם עם כמה שפחות תופעות לוואי. זה פחות או יותר האתגר שמי שמתעסק עם אפילפסיה צריך להתמודד איתו.
עושים רפואה, פרק ראשון על אפילפסיה, אנחנו עושים הפסקה קצרה ומיד שווים. עושים רפואה, חזרנו. אנחנו מדברים היום על אפילפסיה, חלק ראשון מתוך 2, ואנחנו שומעים את סיפורה של נטה. לאחר 2 התקפים בהפרש של שבוע האחד מהשני, נטה מתחילה את התהליך הארוך של ללמוד לחיות עם המחלה. כמו שדיברנו לפני שיצאנו לפרסומת על התופעות הלוואי שיש לכדורים אפילפטיים, בכלל לתרופות, אבל לאפילפטיים במיוחד, אחת מתופעות הלוואי של כדור מסוים בעצם גרמו לה לאשפוז. אז היא אמרה שם בעיה עם המלחים, כמו שהזכרת, וזה הוציא אותה לגמרי מאיפוס. היא מתאוששת במהלך האשפוז והיא חוזרת לעצמה... בוא נשמע מה היה שם.
בשבוע הזה קניתי מלא לקים במחלקה, כי שיימם לי, וכאילו הייתי חצי לפה, אז קניתי לקים ועברתי בחדרים, ושמתי לאנשים לקים. היה חסר 2 צבעים בלקים. הלכתי לסופר לקנות הלקים, ובדרך הזו פתאום קפצה לי הרגל, של צד ימין. ואז נפל לי לק, וקלטתי שמשהו לא בסדר. פתאום, כאילו זה היה לי חדש, זה לא היה לי משהו שהכרתי. אז אמרתי לרופאים, ועדיין אמרתי את הכל בחיוך כזה, ותמיד אני לבושה מאופרת, גם בבית חולים, מזורקת לבושה מאופרת עם לק על ידיים. אז הם אמרו לי, לא, הכל בסדר, וזה, עד שכולנו הבנו שמשהו, זה לקח כמה ימים, אבל כאילו זה היה בתוך בית חולים. תוך כדי הימים האלה פתאום קלטתי איך הילדים שאנחנו מטפלים בהם מרגישים שהם נמצאים בתוך סביבה, והכל לא ברור כל כך, כי... כל הזמן התמודדתי טוב עם האפילפסיה, אבל פתאום אמרו לי, נגיד, שמו לי 10 אגורות לידי, אמרו לי לסובב את 10 אגורות באצבעות של צד ימין, ולא הצלחתי. ושמו אותי בקבוצה של אנשים שהם מצליחים כבר. אז אמרתי למרפאה בעיסוק, או שתשימו אותי לבד, כי את עושה לי פעם ראשונה, או שתשימו אותי בקבוצה של אנשים מצליחים, כי זה מוריד את הביטחון עוד יותר. ואחרי 3 חודשים שהורידו את הכדור הזה, קיבלתי את הכדור שאני עליו עכשיו, אבל עדיין בבדיקות שראו, כאילו, עדיין לא חזרתי לעצמי, לא... הייתי עדיין אצל בטיפולים, אצל מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, פסיכולוגית, כל... אוי, שנייה נהיה לי. עכשיו נהיה לי כזה שנייה של דיבור, ככה זה.
אני מנסה לקחת את כל... האדם העגול, האופטימי, עם המרץ האינסופי הזה, והבריאה 10 צעדים קדימה, שפתאום באופן חיצוני לחייו, אבל מאוד מאוד פנימי בגוף, מאבד שליטה.
קשה, מאוד. באמת, זה כאילו שוק, נראה לי בהתחלה לא קלטתי בכלל. כאילו לא הבנתי, וכש... רק אחרי שנפלתי, מבחינתי זה יוני 2015, איך החודש הראשון?
ינואר.
ינואר, אז קיבלתי את בוף דרך על הראש, בסדר, עוד איכשהו הכחשתי ודחקתי את זה, אבל עדיין מכרתי את הרכב, ופתאום אני נוסעת במוניות ומכוניות ואוטובוסים, אני מכוניות מגיל אפס, כאילו, מהרגע שקיבלתי רישיון, תמיד קניתי מכוניות, ועוד הייתה מהניילון, מכרתי אותה ככה. אבל אז, כשקלטתי, מתי זה? ביוני 2015, כשהגוף לא עמד בכדור, אחד לפני מה שעכשיו, ופתאום כאילו אני מחליטים בשבילי במקום שאני הקמתי, כאילו אני הקמתי את המקום הספציפי הזה לילדים, בשנה האחרונה הזאת, אני הקמתי שם, ואני בניתי את הכל. אתה משקיע את כל כולך ואת כל אהבתך, ואנשים שאני ניהלתי אותם, ואני נדרכתי אותם איך לעבוד, ופתאום הם שולטים, כאילו הם לוקחים על עצמם, ופתאום גם החברים, אוקיי, אז הם תומכים ותומכים ותומכים ותומכים, ופתאום אתה פוגש אותם רק כשהם באים לבקר בבית חולים, כי איך אני אסע? לאיפה אני אסע? איך? אני לא הצלחתי ללכת. אני לא מדברת על מדרגות שלא יכלתי לעלות שתי מדרגות, אני ללכת, כאילו לקום, לשבת בבית קפה, בערב, ברעש, באורות, אני לא יכולתי עם אורות אז. לא היה אורות? מה פתאום? רעש? מה פתאום? ערב? נרדמתי בשש בערב. ללכת, נמצא באוטובוס, כאילו, אתה פתאום קולט שאתה מאבד הכל, הראשון לספטמבר, ואני לא חוזרת לעבוד, מה קרה פה? ואז פתאום שאתה קולט שאתה מאבד, כאילו, שמשהו חדש, זה שוק, כאילו, שוק, 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 עד שאתה מחליט, תוך כדי, בסדר, כאילו, ממשיכים עם זה, איכשהו, לומדים את זה. אבל כל הזמן יש נפילות פרור. כל הזמן זה מפחיד.
שמים לב שהשפה קשה לה.
כן.
שוב, האישיות כובשת ורואים שהיא כמעט מתאמצת על כל מילה. ואני רוצה רגע לפני שאנחנו חוזרים למתווה הרפואי ולסיפור של נטע, אתה זוכר את האינסרט הראשון של נטע? כשביקשתי ממנה לתאר את עצמה, אמרה, אני נטע, בת 30, מטפלת.
כן.
עכשיו, זה קטע מטורף, אחד הדברים הכי חזקים שהיא מתארת שם זה איבוד השליטה שלה, ומלהיות מטפלת ומנהלת של מקום שהיא הקימה, להפוך להיות פתאום מטופלת, כמו שהגדרת לי פעם בשיחה על מישהו, חולה מקצועית. אדם חולה עד לפני שנייה היה אדם בריא. באחת החיים שלו משתנים, אני רוצה שתספר לי בתור רופא מטפל, בתור מנהל רפואי של מקום, איך עוזרים לבן אדם לעבור את התהליך הזה מאדם בריא לחולה?
טוב, הרפואה בגדול נמצאת בנקודות הכי קשות של האנשים, של המטופלים שלנו, שהם עוברים בחיים. בדרך כלל, אתה יודע, זה, החלק אולי הקשה מבחינת המטפל, זה שבשבילי זה להגיע לעבודה, בשביל המטופלים שלי, בשביל מי שנמצא מולי, זה היום הכי דרמטי שהם עוברים בחיים שלהם. והדרך אולי להתמודד עם זה. קודם כל, כל אדם הוא אישיות בפני עצמו, ויש לנו סיפורים מאוד מגוונים, אנשים מאוד מגוונים. אני חושב שבבית חולים אפשר לפגוש את כל סוגי האנשים, גם אנשים שלא היית פוגש אותם ברחוב, ביום-יום, אנשים באמת שמגיעים מרקעים שונים ומעולמות שונים, פוגשים את כולם, כי כולם צריכים אותה איזשהו עזרה רפואית. הדרך להתמודד באמת עם מצבים כאלה, שנופלים עליך הרבה פעמים out of nowhere, זה לבנות ביחד, המטפל והמטופל וכל מי שתומך בו, המשפחה שלו, החברים שלו, כל מעגלי התמיכה שלו, לבנות ביחד איזשהו מסלול שמבוסס על ידע, על הבנה ועל אופטימיות, ולנסות לצייר איזשהו מתווה שבסופו אנחנו רואים את האור. כמובן שאנחנו לא יכולים לספר סיפורים אגדות, אנחנו צריכים להיות מבוססים על המציאות ועל האמת, אבל אני חושב שהתפקיד שלנו זה לתת תמיכה, לתת איזושהי תקווה, ולעזור לבן אדם להתגייס בשביל לשקם את עצמו. בעצם בסופו של דבר זה תמיד תהיה עבודה של המטופל. אנחנו רק נהיה מלווים בסיפור הזה.
אני רוצה רגע שנחשוף פה איזשהו משהו. אנחנו מתחילת השידור הזה, מתחילת הפרק, קוראים לאורחת שלנו נטע, אבל כן. גם אתה וגם אני יודעים שזה לא השם האמיתי.
נטע שם בדוי.
כן. נטע שם בדוי. כשהיא בעצם נשאלת מה הסיבה העיקרית לכך שהיא ביקשה לדבר איתנו תחת שם בדוי, היא לוקחת נשימה מאוד עמוקה והיא מתחילה להסביר. מסתבר ישנן כמה סיבות.
לא רק כל האנשים יודעים עליי בכלל, לא רואים עליי ולא יודעים עליי. חברים שלי ידעו עליי רק בגלל הניתוח, לפני זה לא סיפרתי לכולם, רק לחברים טובים או משפחה קרובה אחרי ניתוח שהוא היה כל כך קשה. אז ידעו עליי כבר, כי ידעו, פשוט ידעו. בעיקר אני לא רוצה סטריאוטיפים עליי. אני רוצה לחזור לעבוד. אני מתה מפחד שלא יקבלו אותי לעבודות, כי אני יודעת איך זה בצד השני. אני נהייתי תמיד עושה רעיונות לעובדים. אז אני תמיד הסתכלתי בלי סטריאוטיפים, מתוך אמונה שלא צריך לבוא עם סטריאוטיפים. לא משנה אם זה דת, גזע, מין, או משהו שסוחבים עליהם. ואנשים היו מתנגדים אליי תמיד על זה. ואני יודעת שזה עדיין קיים בעולם, ואני לא רוצה שום סטריאוטיפ עליי. אני רואה, אני כבר מנסה לחזור לעבוד. לא מנסה, אני רוצה לחזור לעבוד. וכבר שואלים אותי כל מיני שאלות שזה לא במקום. מה שואלים? שואלים, רגע, ואיך זה נראה אם את נופלת על הרצפה, ומה תעשי אחרי, ואת... שואלים אותי אפילו, ואת יכולה ללכת לעשות את לבד בשירותים, עם השירותים רחוקים, כאילו, או אמרתי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שזה קורה ככה? אמרו, כי ככה זה, אנחנו עובדים עם ילדים, שהם צריכים, צריכים מיוחדים, במרכאות, ואנחנו לא יכולים לקבל כל אחד, אנחנו נבדוק אותך מחדש. עכשיו, אני מרגישה כאילו אני צריכה לחזור בתור סטודנטית, ואני מזמן מנהלת, הייתי מנהלת פה מקומות. מה זה הדבר הזה? אני כן נזהרת, כי אני יודעת שכמה שהעולם הוא ורוד, הוא לא ורוד, ואתה צריך לשמור על עצמך תוך כדי. אני כן נחשפת בפני אנשים, כשרופאים, שהרופאים שלי, ביקשו ממני לדבר עם סטודנטים, או כשהסטודנטים יבואו לראות אותי, אני שום בעיה, אני מדברת ומדברת פתוח, ו... אבל במקום שאני לא יודעת מי יקשיב, אני שומרת על עצמי. דוגרי, אני עדיין צריכה להתמודד המון עם בירוקרטיה. אני יודעת שמלכתחילה אני מבלבלת בירוקרטיה, כי אני מאוד אופטימית ומשדרת כל הזמן טוב. בצד שני, אני צריכה עזרה מבירוקרטיה. אז אתה צריך עדיין לקנות תרופות שהן מאוד יקרות, אתה צריך טיפולים, הכל אתה עושה את פרטי. הבירוקרטיה בישראל היא קשה לאנשים עם אפילפסיה, כי אנחנו לא נראים חיצונית, ואם אין לך פרקוס אז את עוד יותר לא נראית חיצונית. בתוך לימים ביקשו ממני שאני אביא תיעוד של הרופא כל פעם שיש לי ניתוק. העורך דין שהייתי אמר לו, למה היא צריכה לגור בתוך המרפאה, יש לה כל יום. זה מוכח, זה כתוב, תסתכלו בכל המסמכים, עשו לי ג'י וידאו, רואים תמיד, יש לה כל יום ניתוקים, היא מתמודדת עם זה, אבל... צריך עדיין טיפולים, צריך עדיין תרופות, אישה, בלי, כאילו. אז אני רוצה כרגע לא להשתמש בשם שלי, כי אני לא יודעת מה זה יעשה.
כל כך הרבה מורכבות, פחות משלוש דקות.
כן.
אנחנו, אתה רוצה להגיב על זה?
החיים של חולי אפילפסיה, אני חושב שכבר דיברנו על זה קצת קודם, הם חיים עם הרבה מאוד אתגרים, חוץ מהתופעות עצמם של הפרקוסים, גם בין הפרקוסים, נתקלים בהרבה מאוד קשיים, גם בירוקרטיים, גם חברתיים. נטע, שם בדוי, היא בת 27, תחשוב מה קורה לילד בכיתה ג' שזה קורה לו. אנחנו יכולים להמשיך עם זה לכל מיני כיוונים, אבל ללא ספק חלק מההתמודדות וחלק גם מהטיפול מכוונים לצד הזה של איכות החיים ושל החיים עצמם, לא רק הפרקוסים.
עושים רפואה, פרק ראשון מתוך שניים על אפילפסיה, אנחנו רגע כמעט מסיימים. בפרק הבא אנחנו הולכים בעצם לדבר עם הרופא שניתח את נטע. כן. אנחנו כל הזמן אומרים ניתוח, 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 אנחנו מגלים כבר מה עומד להיות. תספר לי קצת על הפרוצדורה, מה בעצם הקווים הכלליים של, של הטיפול.
כן, קודם כל אנחנו, אנחנו מדבר עם דוקטור מוני בניפלה, שהוא נוירוכירורג ילדים. תראה, אני רופא ילדים, אני מטפל בילדים באמצעות תרופות, מה שאנחנו קוראים רפואה פנימית. אני לא מחזיק סכין ביד ולא... ולפנימאים, הרפואה היא הרבה פעמים, כמו שסיפרתי לך קודם על התרופות של אפילפסיה, אנחנו נותנים תרופה, מחכים שתהיה איזושהי השפעה.
אמרת טטריציאלי?
כן, טיטרציה.
טיטרציה.
כן. אז אנחנו עושים טיטרציה, זה הרבה עניין של מעקב, ותבוא אחר כך, ונראה איך זה ישפיע, ואנחנו מחפשים בדיקות דם שיגידו לנו לראות מה ההשפעה של מה שאנחנו עושים. אצל כירורגים, רואים בעיניים את השינוי שהם עושים, והרבה כירורגים שמדברים על המקצוע שלהם, אומרים ככה, אני ממש מרגיש בידיים את מה שאני עושה. בגדול יש אזור במוח שהוא משדר מסרים לא תקינים. אנחנו צריכים להפריד אותו משאר המוח. האתגר שזה המוח, ואם אנחנו נעשה את זה בצורה לא מדויקת, או ניגע בטעות או בכוונה באזורים שהם אזורים חשובים לתפקוד של האדם, אנחנו יכולים לגרום ליותר נזק מאשר תועלת.
נשמע כמו נוירוכירורגיה 101.
זה כאילו בדיוק.
מה משנה נכון, פה, אבל למה נכון. הוא כל כך, למה אנחנו
מה
כל כך
אומרים שפרוצדורה היא... מה שמדהים בניתוח הזה, זה הדרך שבה אנחנו מאתרים בדיוק את המקום שבו עושים את הפעולה, ואני חושב שנקודה נוספת שמרתקת בניתוח הזה, זה גם השיקום ואיך שיוצאים ממנו, ומה שבסופו של דבר בעצם התוצאה הסופית. אבל זה נכון, זה נוירוכירורגיה, כל דבר בנוירוכירורגיה הוא מרתק ומדהים. אני, בתור מישהו שלמד אנטומיה על המוח, על מה בדיוק, בתפקד ואיפה וכולי, לראות את זה מול העיניים, זה היה בעיניי כאילו טקסטבוק שהופך להיות מקבל חיים, וזה היה, זה היה מדהים לראות את זה.
רק נאמר שמשך 5 ימים היא הייתה בטיפול נמרץ כחלק מהניתוח.
כן, וזה חלק מהניתוח, כן.
אוקיי, ועל רקע ההבנה עד כמה הפרוצדורה הזאת קיצונית, אפשר להבין עד כמה נטע הייתה נחושה לחזור להיות היא עצמה, ולמה היא בחרה בדרך כל כך קיצונית, עד כמה החיים שלה לפני הניתוח לא היו פשוטים.
זה לא רק שקשה לך ללכת, זה לא רק שקשה לך להחזיק דברים. אתה לא מצליח, אתה לא מצליח לבשל, אתה לא מצליח ללכת עד הסופר ולחזור. אתה לא מצליח, סליחה לחשיפה, אבל להתקלח ולא לפחד שזה ייפול לך, כי זה נופל לך. הטוש שאתה מחזיק ביד, אתה לא יכול. אתה חייב להתקדם. ולא רק שאתה רוצה להתקדם, אתה רוצה גם לחזור לעבוד, או לבנות עבודה חדשה, זה לא משנה. העניין הוא שהדברים היומיומיים הם לא היו אפשריים. נכון שזה לא היה פרקוס, שזה נראה לעין כאפילפסיה, זה פרקוס. נכון יש אנשים שיש להם אפילפסיה ופרקוס, אבל יש עוד ניתוקים. ואם יש לך הרבה ניתוקים במשך יום, אז כל צד ימין פשוט נחלש. וברגע שהוא נחלש, הוא לא מצליח לתפקד. אתה לא יכול לחיות ככה. אתה לא רוצה לחיות ככה, אני צעירה. כאילו, אני כולה בת 29, עוד תכף בת 30. אין סימפה שאתה תחיה ככה.
עד כאן, פרק ראשון מתוך 2 של עושים רפואה על אפילפסיה. אני רוצה להודות לצוות שלנו, דני תימור הוא המנהל העסקי שלנו, רן לוי הוא העורך הראשי וגם הכוריאוגרף הראשי. תודה לך דוקטור יובל בלוך.
תודה עידן.
אני עידן כהן, תודה. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו, עושים רפואה. ניתן ליצור קשר עם האגודה הישראלית לאפילפסיה, דרך אתר הבית שלהם שכתובתו epilepsy.org.il. למה? לא, זה בכוונה.
לא, אז עוד פעם מההתחלה, מה?
אפשר לראות שנייה את הדף
עצמו? כן, בטח, אבל אתה לא תוביל את הכתב, כי זה כתב
שלא. תסתכל עליי פשוט.
כן, בסדר.
שלום.
שלום. אמרנו שמתחילים לדבר על...
נכון, לכן אני מנסה להסתכל עליי.
אוקיי.
תודה רבה. למה רופא ילדים?
שאלה מצוינת, הרבה תשובות.
יש לך שקף עליה.
כן, יש לי שקף.
אוקיי.
שדברו על ילדים.
כן, אל תשאל אותי למה רופא.
טוב, סבבה.
אין לי מושג למה הלכת על זה. זה היה הכי קל.
דוקטור, מה זה אפילפסיה?
כבר שאלת.
דוקטור, מה זה דמנציה?
דוקטור, מי אני?
באתר הבית יש קישור.
רוצה לקנות אבי?
אני חושב שאת הפרקים הבאים נקליט ב8 בערב עם פיינט.
עם בירה.
יש מצב.
אתה רוצה להגיד עוד משהו?
בהצלחה.
אוקיי, תודה רבה.